שלום למאזינים ולמאזינות, אתם על אפריקן, בכאן תרבות, אני שלמה בייבי בייבי.
אני אורטל מוגוס.
מה קורה אורטל?
מעולה. תגיד, אתה שמעת על תופעה כזו של תיירות מין מערבית לאפריקה?
כן, מכיר את התופעה שהיא כמעט ההפך המוחלט מתיירות המין שאנחנו מכירים ממקומות אחרים בעולם, שבדרך כלל מתרקדת בניצול נשים וילדות קטנות. לעומת התיירות הספציפית הזאת, שתכלס די שמורה לאפריקה, שבה נשים עמידות מגיעות כדי לצרוך גברים עניים מקומיים.
אז נתחיל מההתחלה. בשבוע שעבר הזמרת אדל השתתפה במערכון של SNL, שמוצג כמו פרסומת שמשווקת את אפריקה ובעיקר את הגברים של אפריקה. המערכון עצמו היה רווי ברמיזות מיניות וגזעניות, כשברקע הופיעו גברים שחורים וחטובים לצד תיירות אמריקאיות. אז אדל וסנל חטפו ביקורת קשה ומוחצת מצד הצופים, ביקורת שהתבטאה בדיסלייקים למערכון, בבקלש כלפי SNL וכלפי אדל. זה היה משפיל. היא לא הפסיקה לצחק במשך כל המערכון הגזעני הזה, כתב צופה מהיבשת. מה דעתך? לגיטימי או לא?
כמערכון כן, בטח. כמציאות בטח שלא. זה מטורף מדי בשביל שזה יהיה לגיטימי. ונעבור לעוד ביקורת על גזענות. יותר נכון, היעדר ייצוג נאות במדיה. זוכת האח הגדול, תקווה גדעון, מתחה ביקורת חריפה בעמוד האינסטגרם שלה על הפסטיבל הכי לבן שיש. הכי לבן שיש, הפסטיגל.
הפסטיגל.
כן, שהשנה הוא נערך, שהשנה האירוע נערך במתווה די שונה עקב הקורונה, אבל מה שדפנטלי לא שונה זה היעדר הייצוג של שחקנים שחורים.
אז אנחנו יודעים מה הכוח של ייצוג, וזה למה הטענה של תקווה היא לגיטימית. אם היה מדובר בהצגה של מבוגרים, אז היינו אומרים, אוקיי, יש תנאים מסוימים לעמוד בהם, ניסיון למשחק, פופולריות שתמשוך קהל, שגם קיימת בעיקר בזמרים בני הקהילה, אבל כשמדובר בילדים, אין סיבה אמיתית לא לשלב אותם ולהפוך את הפסטיגל למראה מייצגת ושוויונית.
באמת שהקטע הכי מעניין בזה זה ש... תמיד יש השתקה כל פעם כשאתיופי פותח את הפה ומדבר על גזענות, ותמיד מנסים לטעון שזה הכל בראש שלו.
הכל בראש. אז להגיד שאין גזענות, הדרה, סלש, אפליה, כי טיטי הייתה מלכת יופי או כי טהוניה זכתה באח הגדול, זאת תמימות או ראייה צרה מאוד של המציאות. כן אפשר להשתמש בסיפורי הצלחה כפלטפורמה להשראה ולהתעוררות, אבל לא כדי להוכיח שהגזענות עברה מהעולם. ליוצרים יש אחריות, בעיקר לבדר, והם עובדים קשה סביב זה, אבל צריך לדאוג שיהיה מישהו שיזכיר להם גם את האחריות החברתית. בדיוק כמו בשנה שעברה, אם אתה זוכר, הורידו את המילה פרחה משיר הפרחה, אז בוא נעלה שלב.
כן, ולהתחיל לשלב. כן?
ולהתחיל לגוון ולשלב, כן.
כן. יכול להיות שיש להם סיבה קצת מקוממת, כי היה איזה בכיר במשרד פרסום שהתראיין בשאלה הזאת בדיוק על ייצוג של שחורים, והוא התראיין בעילום שם כמובן, והוא אמר שיש חשש מהצגה של אתיופים בפרסומות, כי התפיסה על הקהילה היא של נכשלות ומסכנות.
ואנחנו חושבים שאם אנשים יעזו להיות קצת יותר אמיצים כמו תיק וגדעון, כולנו נוכל לענות מגיוון מטורף ומיוחד, שבזכותו האירוע הזה יצליח להיות רלוונטי יותר.
אמת! אז על מה נדבר היום?
ראש ממשלת אתיופיה שולח את הצפה להתקפה באזור טיגריי, מנתק את האינטרנט ומשבש את הטלפונים. מה קרה שם בדיוק?
59 מומיות התגלו במצרים בזמן שאנחנו היינו בסגר.
יד ביונית בטוניסיה וקומיקס מעצים בניגריה.
יס, אבל לפני הכל, כמדי שבוע אנחנו נמנה את ימיו של אברה מנגיסטו שנמצא בשבי החמאס כבר 2,257 ימים, ואנחנו נייחל לשובו במהרה.
אמן, ואת השיר הבא אנחנו מקדישים לקמלה הריס, האישה השחורה הראשונה שתגען כסגניתו של ג'ו ביידן. ברכות.
פופ.
בלק. בלק, בלק, בלק. Black on black, black, yeah, hey, okay, black, 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 black on black, black, my thoughts so black, black, black on black, my skin is so black, I'm rocking that black on black, it's black.
Black rims on this black, wheels in this black, black wheel, put this black beard, black, so black on black, on black, on black, on
black, 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 black on black, black, my thoughts so black, black. Black on black, my skin is so black, I'm rocking all black, everything is black.
Black rims on this black, wheels black, in this black, black wheel, put this black beard, black, 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 black on black, on black, on black, on black, on
black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on black, on
stars black as the dark side of the moon. Won't be no truce, won't be no truce. At your funeral in an all black suit. Couple white girls rocking all black too. Me and man marching in all black boots. Call up the troops, call up the troops. Punch you in the mouth, then knock out your tooth. I can tell when they not telling the truth. Talking that shit, nigga, what you gon' do? What you gon' do? What you gon' do? Back and I'm black and I'm acting brand new. Niggas in the back like, oh word. Diamonds all black like, fuck what you heard. Fuck what you heard. Fuck what you heard. Spilling some Hennessy black on the curb. Just for the memory of the deceased. When I black out of awaken the beast. What it's gon' be? What it's gon' be? You don't wanna fuck with a nigga like me. Bet you never seen motherfuckers so black. Nigga, I'm black on black on black on black on black. Black, black, black on black. Black, my thoughts so black. Black, black, I'm black. My skin is so black. I'm rocking that black on black. It's black.
Black rims on this black. Black wheels in this black. Black wheel with this black. Bitch, black. I'm so black on black on black on black on
black. Black, black, black on black. Black, my thoughts so black. Black, black, I'm black. My skin is so black. I'm rocking all black. Everything is black.
Black rims on this black. Black wheels black. In this black. Black wheel with this black. Black, bitch, I'm so black. Black, black, black.
I feel like Trayvon with this black hoodie on. Huey P. Newton, black revolution. I'm with a Nubian queen and some illegal aliens. I got a black fist barred up and it ain't just me, it's all us. 400 years of oppression, I'm about to give me that black Tesla. Black skid marks on the pavement, cops wanna see me in a black cage. Black on black on black, Master Juba with the tap dance. Gucci with the dapper dance, tell him kiss my black ass. Riding on a dyno with the black mags. Just another black man trying to stay up out the cask. Yeah, black don't crack, matter of fact. Where the fuck are 40 acres at? We black on black on black on black on black. Black, black, black on black. Black, my thoughts so black. Black, black, I'm black. My skin is so black. I'm rocking that black on black is black.
Black rims on this black. Black wheels in this black. Black wheel with this black. Bitch, black. So black on black on black on black on
black. Black, black, black on black, black, my thoughts so black, black, black on black, my skin is so black, I'm rocking all black, everything is black.
Black rims on this black, wheels black. In this black, black. Wheel with this black, black, bitch. Black. I'm so black on black on black on black.
This kid black, Tim's black, hill tracks like I'm 6 black, hair blacker than black, lips black, even my dick black. Granddad, Irish, Trinidad, guess I am half.
I gotta go to ancestry.com.
I think about the black. The police ain't about the black. He's still a pig if you know he black. Willie got a lynch head in that. If you black, you dead in that. Strange fruit hang from a tree. On the leaves is red in that. Do it right like a Garveyite. Africa, I'm heading back. Niggas in the street, black on black. Killing with the heat. Cut off his feet.
Put him in the shack.
Man to moves up and had the cash. Mix blacks to dilute black. Don't want blacks to produce blacks. Take black and they boot that. Orange is the new black.
Black, 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 black on black, black, my thoughts so black, 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 I'm black, my skin is so black, I'm rocking that black on black is black.
Black rims on this black, black wheels in this black, black wheel with this black, bitch, black, so black on black on black on black on
black, 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 black on black, black, my thoughts so black, 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 I'm black, my skin is so black, I'm rocking all black, everything is black.
Black rims on this black, black wheels black, in this black, black wheel with this black, black on black, bitch, black, so black on black on black on black on
black.
רצף של אירועים קשים קרו בשבוע האחרון באתיופיה, היריבות הפנימית בין העמים השונים במדינה מסלימים, עד לכדי טבח בתלמידים. אחד מהארגונים הקיצוניים של שבט האורמו הצליח לקבץ את התלמידים בבית הספר על ידי תירוץ כלשהו, ומרגע שהם היו מרוכזים במקום אחד, הוא החל לטבוח בהם, אך ורק עם מוצאם מהמהרה. ובנוסף לזה יש התחממות בצפון, מול מחוז טיגראי, ויש חשש גדול של ארגונים לזכויות אדם מהסלמה אלימה באזור.
ואתיופיה שוב חוסמת את הגישה לאינטרנט. ראש ממשלת אתיופיה אבי אחמד הורה לצבא להתפנות לאזור טיגראי והעיר בעוצר מרביעי בשבוע שעבר. זאת לאחר שהאשים את הממשלה שם בתקיפת חיילים פדרליים. זה אולי נשמע כמו סרט פעולה, אבל זה ממש המציאות. בספטמבר השנה, מחוז טיגראי שרואה בעצמו ישות נפרדת מהמדינה הקים בחירות אזוריות, בניגוד להחלטת הממשלה הפדרלית, כמובן שהן הגדירו את ההצבעה כלא חוקית. והסלמה עלתה מדרגה כששני הצדדים האשימו אחד את השני בתכנון סכסוך צבאי. בהמשך תנועת החזית השחרור העממית של טיגראי הלכה עם זה צעד אחד קדימה, וניסתה לגנוב ארטילריה וציוד אחר מהכוחות הפדרליים שהוצבו שם. כוחות ההגנה הלאומיים של אתיופיה קיבלו הוראה ממשלתית לתקוף את אותם חברים בתנועות. ככה הגדיר את זה בעצם ראש הממשלה, למרות שהוא נתבקש על ידי גורמים בינלאומיים לרסן את ההתקפות הקשות באזור. אחרי ההתקפה, נשיא האזור טען שהיא נעשתה כעונש על קיום אותן בחירות, וכמו שאמרתי, מאז קווי האינטרנט יובשו והטלפונים והעיר עצמה בעוצר. עכשיו, משהו נוסף שקרה בתוך כל הקלחת הזו, והוא מטריד לא פחות, עיתונאי מקומי נעצר באדיס בסביבות השעה 8 בבוקר. הוא נלקח על ידי 3 שוטרים ואנשי ביטחון ממקום העבודה שלו, ללא צו מעצר. הם מכירו במסמכים וציוד של חברת המדיה בה עבד, ונכון לכרגע אנחנו לא יודעים על מקום ממצאו, ואי אפשר להשיג אותו בטלפון.
ואיתנו על הקו, אייל גטו, עיתונאי ואקטיביסט, שידבר איתנו על זה. מה קורה, אייל?
שלום, אייל.
שלום, ערב טוב.
אז בוא שנייה, יהיה קשה לעשות את זה בלי לחזור אחורה מדי, אבל תוכל לספר לנו בקצרה מה מערכת היחסים בין הקבוצות השונות במדינה?
טוב, בשביל להבין קצת יותר טוב את המסגרת של מה שתיארתם, אני חושב שאנחנו צריכים לחזור צריך לחזור הרבה אחורה בהיסטוריה, אבל אם ספציפית נמקד את הדיון למסגרת שיצרתם, אז בהחלט אנחנו חייבים לחזור לשנת 1994, לחקיקת החוקה של אתיופיה הפדרלית החדשה, ולחלוקה הפדרלית, בעצם ההקמה של אתיופיה כאומה פדרלית אתנית, חלוקה של 9 מחוזות או 9 מדינות, שלכל מחוז בעצם יש את הוא מאכלס בטריטוריה מסוימת, קבוצה אתנית מסוימת. ומשם בעצם אנחנו, כל התיאור הזה שלכם יוצא למצב שאנחנו נמצאים בו כרגע. ואם אני יותר ספציפי, אז אנחנו מדברים בעצם על סיום מלחמת האזרחים באתיופיה בשנת 1991, קבוצה בשם TPLF, התנועה בעצם, החזית לשחרור, אנשי טיגרי, קבוצה שהיא סך הכל 6% מכלל האוכלוסייה באתיופיה, לוקחת את השלטון, ובעצם ממשיכה לשלוט באתיופיה מ-1991 ועד לשנת 2012, עם מותו של מלך זנאווי. לאחר מכן, מה שקורה, זה שהמנגנוני השליטה של אותה קבוצה מתחילים להתערב. ומכאן בעצם גם המאבק המאוד מאוד עיקש ומשמעותי שאנחנו בתוכו בימים האחרונים. ואם אני אתן עוד אלמנט אחד אחרון שהוא מאוד חשוב בתוך הדיון שלנו, זה המקום של האורומו. הסיפור של האורומו הוא קצת יותר מורכב, משום שפה יש אלמנט לאומני, זהותי, אתני, שבעצם מבקש להתבדל מאתיופיה באופן מאוד עיקש, בניגוד לסיפור של טיגרי. שפה אנחנו מדברים על עניין פוליטי, כוחני, כלכלי, פחות זהותי. כי הטיגרים הם למעשה אתיופיה, ואתיופיה זה הטיגרים. במקרה של האורומו יש מורכבות זהותנית לאומנית, שהיא הרבה יותר מורכבת.
אז אם אנחנו עכשיו נדבר רגע לפני שאנחנו מגיעים לכל הבלגן, שתי הדרישות של גם טיגריי וגם אורמו זה להתבדל מאתיופיה. עכשיו, יש להם באמת יכולת להתבדל מאתיופיה? יש להם באמת יכולת לא להיות תחת השלטון האתיופי? הם יכולים להשיג עצמאות וכלכלה עצמה, כאילו משל עצמם?
תיאורטית כן. אני יכול לומר שדווקא אחד הצבאות המאורגנים ויותר חזקים באתיופיה, לדוגמה, זה הצבא של טיגרי. מדינת טיגרי במשך 30 השנים האחרונות, 25 שנים שהם בעצם היו בשלטון, הם הצליחו גם לצבור הרבה מאוד כוח, גם לבנות צבא שהוא מאוד מאוד חזק, שבעצם יכול להתיש את הצבא האתיופי. בגדול, אם אני צריך לענות על השאלה שלך, התשובה היא כן. האם זו תהיה מדינה עם מעמד ועם כוח ועם השפעה כמו אתיופיה המאוחדת? ממש לא. אני לא רואה את זה קורה. ואם בסופו של דבר באמת תהיה פה איזושהי התפרקות, אז זו לא תהיה התפרקות נעימה בשום צורה או בשום אופן. יהיה פה מצב קטסטרופלי שיביא למלחמת אזרחים, שבתוך מדינה שהיא מדינה ענקית של 110 מיליון איש, זה אומר המון המון מתים, ואפילו אולי בכלל לא תהיה פה תקומה של אף מדינה, אם ניכנס רגע לראייה קדימה.
כן, אז אם אנחנו כבר עוסקים במלחמות אזרחים, מה הדבר הקשה הזה ששבט האורמו עשה, יש לו סיבה חוץ מנקמה, הטבח הזה בתלמידים? בוא קודם נדבר על מה קרה שם באמת.
אז אנחנו מדברים על אירוע שהתרחש בשני לנובמבר, בשבוע שעבר, בעיר שנקראת ווגלה, שנמצאת במדינת אורומיה, ממש על הגבול המשולש שבין מדינת גמבלה, אמרה ואורומו, עיר שבעצם מאכלסת בתוכה הרבה אזרחים שהם לא שייכים לקבוצה האתנית של האורומו, אלא לאמרה. ובעצם החלוקה הפדרלית של 1994 היא זו שהביאה למצב האבסורדי שבו אנשים שהם מקבוצה אתנית אחת בעצם סווגו טריטוריאלית להשתייך לקבוצה אתנית אחרת. והמלחמה של הוורמו היא בעיקר כלפי קבוצת האמרה, משום שלתפיסתם הם אתיופיה, הם הפנים של אתיופיה והם הדבק של אתיופיה. למעשה אין היום כמעט אף קבוצה ש... מבקשת לשמר את האתיופיזם או את, את שלמותה של אתיופיה יותר מקבוצת האמרה. ולכן מבחינתם האויב הגדול זה הקבוצה הזו. ומה שהראה במקרה הזה זה שזאת מאוד קבוצה שנקראת OLF, שזה אורומו ליברשן ארמי, שזה בעצם האגף הצבאי של המפלגה שבעצם היום שולטת היום. אותם אנשים פשוט הסתערו אל תוך, אל תוך בתים ואל תוך סביבת מגורים של אנשים. אנחנו מדברים על זקנים, נשים וטף, לאו דווקא לוחמים וגברים, ופשוט רצחו בהם בהמונה. וכשאנחנו מדברים, אומרים רצחו בהם, אנחנו מדברים על 200 מי שקיפחו את חייהם באירוע הזה. והאבסורד בתוך כל הסיפור הזה זה שממש יום לפני כן הצבא האתיופי נטש את אותם אנשים, אף על פי שהם ביקשו מהם את, את ההגנה, ובכל זאת הם עזבו. ולאחר מכן אתם, זו הייתה סוג של, הם בעצם קיבלו אישור לאקט הזה מהצבא האתיופי.
ועכשיו יש בעצם חזית פנימית מול מחוז טיגרי, מה בעצם קורה שם?
אז הסיפור של מחוז טיגרי בעצם באמת חוזר לערכת הבחירות בספטמבר האחרון, שזה בעצם סוג של אצבע בעין לשלטון המרכזי, לשלטון הפדרלי. וגם אם נהיה יותר, נרחיב טיפת העירייה, אז אנחנו מדברים בשנתיים האחרונות, מהרגע שאבי אחמד בעצם עולה לשלטון, יש אתגור הולך וגובר של מדינת טיגרי על השלטון הפדרלי המרכזי. זאת אומרת, הם לא מקבלים את השלטון המרכזי, והם מערערים עליו. אבל פה אנחנו לא מדברים, כמו שאמרתי קודם, על משהו שהוא לאומני, או איזושהי ניסיון לבקע, או ניסיון להתנתק מאתיופיה. אלא יש פה מאבק על משאבים, על כוח, על השפעה, משהו שהיה ל-TPLF, או בכלל לאזור טיגרי קודם לכן, שלאט לאט הולך ונעלם. וזה משהו שהם לא יכולים להשלים איתו.
אז עכשיו, אבי אחמד, הדבר הראשון שהוא עשה זה לנתק את האינטרנט, נכון?
נכון, בהחלט. זה משהו שתמיד עושים באירועים מהסוג הזה, לאו דווקא ספציפית באתיופיה, בכלל באפריקה, אבל באופן מאוד פרטני באתיופיה, תמיד, בתפיסות מהסוג הזה, באירועים מהסוג הזה, הדבר הראשון שעושים, ניתוק של האינטרנט.
אבל מה הוא רוצה להשיג? הוא רוצה לנתק את הקשרים בין הפלגים נגדו, או שהוא רוצה פשוט שבעולם לא ידעו מה קורה, שדברים לא יצאו החוצה מאתיופיה?
תראו, אני, שוב, אני רוצה לומר את זה בזהירות, אבל אני כן חושב שיש פה כוונה רצינית ואמיתית של ראש המדינה, של ראש הממשלה, אבי אחמד, ללכת לרפורמות שהן רפורמות קיצוניות, וכאן הוא אפילו השלים. אבל הוא לא יכול להגיע למצב הזה מבלי שהוא מקבל תמיכה שהיא מסיבית, מהאזרחים האתיופים ובכלל מכל המדינות והקבוצות האתניות הקיימות בתוך אתיופיה. וכדי להשיג את זה, לעתים גם יש צורך להשתמש בכלים מהסוג הזה. אני כמובן לא מצדיק את זה, אבל לעתים היכולת, בוא נגיד, להשתמש באינטרנט ולפזר דיסאינפורמציה, היא יכולת שיכולה לפעול, שיכולה לפעול נגד המדינה עצמה, ובעצם לפרק את המדינה עצמה מבפנים החוצה, וזה משהו שלא, הוא לא יכול להשלים איתו. לכן, אני לא לגמרי מקבל את זה, אבל אני כן יכול להבין למה זה נעשה.
תגיד, עכשיו, דיברת על רפורמות שאבי אחמד עשה. זה שהבנתי שהוא שינה את המטבע בתוך המדינה, זה גם משהו שגרם לשיגעון הזה קצת.
אתיופיה נמצאת באינפלציה הולכת וגואה כבר כמה שנים. ובאופן כללי, לפני החלפת השטרות, ממש לפני חודש ימים או חודשיים, אם היית הולך לאתיופיה והיית מחזיק בכיסך שטר אתיופי, שטר ביר, הוא כמעט היה מתפרק לך ביד, משום שאלה שטרות מיושנים.
ממש,
ממש, באופן מאוד מאוד מזעזע.
אנחנו, אני הייתי שם לפני שנתיים בערך, וזה היה מדהים לראות כמה הכסף הזה, אני לא חושב שראיתי שם שטר חדש אחד. זה כסף שהוא בלוי, למאזינים שרק ידעו על מה מדברים, זה כסף שהוא בלוי ברמה שאתה בקושי רואה את המספר, אתה צריך לנחש אותו לגמרי, זה לגמרי אמון בין המוכר לקונה.
בהחלט. אז קודם כל, זה הייתה הדרך שלו להתמודד עם, בכלל, לא רק שלו, של כל הממסד האתיופי להתמודד עם העניין הזה, אבל מעבר לזה, זה גם הייתה הדרך שלהם לחזק את המטבע האתיופי ולנסות להתמודד עם האינפלציה הגואה באתיופיה. יש בעיה של מה שנקרא מטבע חוץ, ולאתיופיה יש מחסור מאוד גדול במטבע חוץ, מה שבעצם מחליש את מעמדו של ה... את מעמדו של הדיר ביחס למטבעות חוץ או ביחס לדולר באופן ספציפי, ואנחנו מדברים על מדינה שבסך הכל עשתה בעשור האחרון צעדים מאוד מאוד, בוא נאמר, מתקדמים בכל מה שקשור להתפתחות כלכלית, והרצון של המדינה הזו להיפתח למערב ולהיפתח למשקיעים, וכדי לצלוח את זה, בין היתר, את חייב שתהיה לך, שיהיו לך מצבורי מתח, משהו שלאתיופיה יש מחסור גדול בו כרגע, והמקור היחיד שאנחנו יודעים עליו שהוא מכניס מטבע זר, זה כמובן הסינים שמזרימים כספים, אבל מעבר לזה כמעט ואין כסף שהוא לא אתיופי בתוך אתיופיה.
רגע, אז לדעתך אנחנו בפתחה של, זאת אומרת אתיופיה, בפתחה של מלחמת אזרחים? אנחנו נראה מה שקרה ברואנדה?
לצערנו כמו ברואנדה, משהו?
זו שאלת השאלות. זו שאלת השאלות, אתיופיה על בחוסר יציבות או אתנית, או בחוסר יציבות חברתית כבר המון שנים, זה לא משהו חדש. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על איזשהו אירוע שצץ משום מקום. הפרעות והחוסר שקט החברתי, זה משהו שמלווה את אתיופיה כבר עשור, כמו שאמרתי. אני לא רוצה להתנבא, באמת הנבואה נתונה לשוטים במקרה הזה, כי באמת מדובר פה במקרה מאוד מאוד מורכב. מצד אחד, יכול מאוד להיות שהמדינה הזו, לאור האירועים שאנחנו יודעים להם בימים האחרונים, תתפרק לרסיסים עם המוני מתים ורצח עם וכו' וכו'. מנגד, היות ואנחנו מדברים פה על... תחכו כל על אירועים שמתמשכים כבר המון המון זמן, ויש להם רקע היסטורי מאוד מאוד מובהק, יש להניח, שוב, אני אומר את זה בזהירות רבה, יש להניח שהם יצלחו את הדרך הזו, בין היתר כי באמת מדובר במדינה מאוד מאוד חשובה, באזור שאם מה שאנחנו מתארים לעצמנו יקרה, הוא לא ישפיע רק על אתיופיה, הוא כמובן ישפיע על אריתריאה, והוא ישפיע על סודן, והוא ישפיע על סומליה. אנחנו מדברים פה על התפרקות של כל קרן אפריקה. וואו. לאו דווקא משהו שישפיע רק על תחומי המדינה של אתיופיה. לכן
אם...
יש לי, התחושה שלי שאנחנו צריכים להיות מאוד מאוד זהירים בהערכה לאן זה הולך, לאור מה שאמרתי, אבל זה יכול באמת ללכת לכאן ולכאן, אני לא רוצה להתנבא.
ואם אנחנו באמת מדברים על הגדולה וה... הדומיננטיות של אתיופיה באזור, אני מניח שזה משפיע גם על מדינות העולם מעבר למדינות הקרובות, כי הוא בטח הם איתם ביחסים, ואתיופיה נחשבת מין מעצמה אפריקאית.
וגם אבל... על, כאילו, זה קורה דווקא בזמן שסוגיית הסכר, כן. שזה גם עניין.
כן, אבל אני רוצה לדעת למה אנחנו לא רואים הרבה דיבור של זה מהתקשורת הבינלאומית. כאילו, אני לא ראיתי את הסקויות, למרות שאנחנו מגששים באתרים... בינלאומיים, ואנחנו ראינו לא כל כך הרבה התייחסות למה שקורה שם, ולפי מה שאנחנו רואים, זה דבר די גדול, למה הם התייחסו?
אני אגיד שיש התייחסות, אמנם מועטה, יש התייחסות, ובדרך כלל גם התייחסות בגופי תקשורת שהם ספציפיים, גופי תקשורת שהם בעצם מערביים או ערביים, שפועלים בתוך אפריקה, אבל אתה לא תראה את זה בטח לא בניו יורק טיימס, וגם לא בטלגרף, וגם לא אני לא יודע מה, ב-CNN הלא אפריקאי. אתה תמצא דיווחים לגבי האירוע הזה, בגופי תקשורת שהם נקודתיים, שמסקרים אירועים באפריקה, בהחלט אתה תמצא. לדאבוני, אפריקה היא לא בדיוק, היא לא בדיוק הדבר החשוב, לא עכשיו וגם לא אתמול. ולכן הזרקורים לא מופנים גם על אירועים כל כך קשים כמו מה שקורה כרגע באתיופיה, ואין דיבור שהוא מספיק. יחד עם זאת, אני כן אומר שלאתיופיה יש מעמד מאוד מאוד חשוב. כל המוסדות הבינלאומיים של אפריקה נמצאים באתיופיה. אנחנו מדברים על מדינה עם היסטוריה רצופה של כמעט 3,000 שנה. זה לא משהו שהעולם יכול להעלים עין, ולאט לאט אתה גם שומע התייחסויות ממייק פומפאו ומאחרים. אני לא חושב שלאורך זמן הדבר הזה יכול להיות מושתק. יהיה צורך להתייחס לזה, יהיה צורך לתת על זה את הדעת, ואני גם מעריך שיהיה פה איזשהו צורך בהתערבות חיצונית כדי למנוע את אותה אפשרות של מלחמת אזרחים חלילה.
נקווה ונחזיק להם אצבעות. אייל, תודה רבה לך, תמיד מעניין.
תודה רבה, אייל.
בשמחה, ערב טוב לכם. תודה לכם.
ערב טוב.
Free.
העצמה דרך קומיקס. סומוטו או ג'ו לא צ'וקו וואו.
לגמרי וואו.
זה השם שלו.
אני בטוח שאמרת את השם לא נכון, אבל הוא לא פה כדי להגיד לנו איך אומרים את זה, אז אנחנו נעבור על זה.
אז הוא מפיק יוצר ובעלים של חברת הפקות קומיקס. הוא מפיק קומיקס אפריקאי, ואומר שזו דרך מעולה להעצים ילדים אפריקאים ולספר את הסיפור של היבשת בצורה מעניינת וטובה. הוא גם אמר שבילדותו הוא לא נחשף לגיבורי על בדמותו או מהסביבה שלו, ועכשיו כשיש לו הזדמנות הוא משנה את החוקים.
יפ, מאוד מאוד חשוב. אני גם מכיר את זה כילד, אני יודע שכשאני הייתי ילד לא הייתי קורא קומיקס, אבל גם בסביבה שלי לא היו יותר מדי שחורים, אבל הם איכשהו הצליחו להפוך להיות גיבורי הילדות שלי, כן? ואני זוכר שבתור ילד נורא 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 רציתי להיות שחור, וברוך השם הצלחתי.
Yeah.
ילדים, תמשיכו לחלום, חלומות מתגשמים, God damn it. אבל כשאני חושב על זה לעומק, אז יהיה לו נורא קשה ליצור גיבור על שחור עם כוח מקורי.
למה?
כי תחשבי על זה, אם הוא יעשה אותו הכי מהיר בעולם, אוסיין בול תתבע אותו. אם הוא יעשה אותו יותר מדי חזק, אז מייק טייסון יתבע אותו, ואם הוא יעשה כאילו שהוא אף, כוח על שלו יהיה לעוף, אז מייקל ג'ורדן יתבע אותו.
אז איזה כוח על יהיה לו?
אני אומר שפשוט יהיה משקיף מהצד, שלא יסתכן, הוא עשה מספיק.
אוקיי. טוניסיה, סטארט-אפ, יד ביונית שהודפסה במדפסת תלת ממד, זוהי המצאתו של מוחמד אופי, מייסד חברת הסטארט-אפ קיור ביוניקס, ומה שמיוחד ביד הזו, שהיא סולארית, והמחיר שלה לא ממש יקר, כדי שאנשים בעלי מוגבלויות יוכלו להרשות אותה לעצמם. מה שעוד מיוחד בסיפור הזה, זה שהוא הקים את החברה שלו עוד כשהיה גר בבית של הורים.
זה מגניב מאוד, זה יד ביונית כמו בסרטים.
כן.
איך הוא הגיע לרעיון הזה בכלל?
הוא זכה גם להיכלל ברשימת הממציאים של האתר Tech Review, ואני חושבת שזה טוב לכולם.
בטח זה, אני הייתי רוצה, אמנם אני ברוך השם, אבל אני הייתי רוצה עוד יד.
כולנו היינו מוצאים עוד יד.
כי תשמעי, יש עכשיו, אנחנו כל היום הטלפון, ומתעייפות לגמרי. אני חושב שאין כמו עוד יד אחת שפשוט תעביר את הזמן, ומה שמיוחד בה ומגניב בה זה שהיא סולארית. אז בקיץ אתה, כל היום בחוף אתה נטען לך בכיף. ובחורף אתה לא יכול לעשות כלום, אז אתה רק נח מתחת לשמיכה. אז אין יותר טוב מזה, באמת שזה פיצוח רציני, ומה גם שהוא עשה את זה במדפסת תלת מימד. עכשיו, מדפסת תלת מימד זה הדבר הכי מגניב ever.
לגמרי.
כאילו, אנחנו רגילים לזה שהצרה הכי גדולה שלך זה שאין דיו. נכון? במדפסת
אוקיי,
רגילה.
אוקיי.
תחשבי, נגיד, אם אתה מדפיס בניין לצורך העניין, נכון?
זה מאתגר, כן.
כן, אז צריכים לעשות גם עם ריהוט, כאילו תלת מימד, כי ראיתי שכבר באיזה מקום הם הצליחו להדפיס איזה מבנה. אה,
מגניב.
כן, ואז בתים יהיו זולים, נוכל ללכת לקנות בית באופיס דיפו. לא רק לשלוח מיילים, וזה יהיה מגניב.
אני אומרת, תמציא חברה, תעלה על סטארט-אפ.
אני, יש לי כל מיני סטארט-אפים, חלקם לא ראויים לתוכנית שלנו, וחלקם אני שומר לעצמי, כי בכל זאת, את רוצה שאני אשתף אותך במשהו שחשבתי עליו?
כן.
שיש סטארט-אפ בהמצאות שרק עשירים לצורך העניין, לא אנשים מבוססים יכולים להמציא. הבנת?
כגון, כן.
כגון ווייז. בן אדם, אני לא יכול להמציא את הווייז.
אני אשור.
כן, כי בשביל להמציא את הווייז אתה חייב אוטו. אם אין לך אוטו, אם לא, אתה פשוט סומך על הנהג אוטובוס שיגיע למה, שהוא מכיר את הדרך, אתה סומך על הנהג שמכיר את הדרך.
ובוא נראה מה קורה בסומליה. היית רוצה שיקראו לחיה על שמך? כי אני כן הייתי רוצה.
איזה חיה?
פנדה. מהיום לכל הפנדות קוראים אורטל, ואורטל יכולה למות בשקט.
אז בסומליה, זן חדש של הקרבים שנמצאו באזור סומליה, נקרא על שמו של המדען אחמד איברהים אוואלה. ויקרא, השם, הקרב יקרא על שמו פנדינורוס אוואלי. אז אחמד גאה מאוד על הכבוד שיקראו לקרב על שמו.
הכבוד.
והוא מקווה שהקרב הזה יצליח להתרבות שם ויעזור למדענים לגלות דרכו דברים חדשים.
איזה חיה היית רוצה ככה
אני?
שיקראו לה על שמך?
הרבה כן. אומרים ציפור או אריה, כל מיני, כן, נכון, הם רוצים לא... אני הייתי רוצה להיות עצלן.
יואו, לגמרי.
את יצליח לראות אותו לפעמים? מרוב, תראי, הוא גם... הוא... בקושי תראו אותו.
כולם מכירים את הדמות של האצלן מהסרט זוטופיה, לדעתי, שהוא כזה עובד ב...
הוא כל כך כיף לו, הוא כאילו...
פשוט חי את החיים, יודע לחיות.
אני חושב שהוא חי את החיים, הוא גם לא רודף אחרי כל המצלמות, בנושא ג'וגרפי, כל החיות כאילו מסתערות על המצלמות וצלמות, והוא הכי בשלו, כאילו, אני מת עליו. הוא באמת מזכיר לי את עצמי. אני הייתי רוצה שאם הייתי חיה, אז לגמרי רק אצלן. ואני מזל הקרב. אני, כן. אז הייתי, חשבתי, די התרגשתי, שאמרתי, בוא, הייתי מגניב זה שמוצאים עוד הקרבים וזה, ומתנה ליום הולדת, זה היה מגניב אם היו מביאים לי את השם, שיקראו לחייל שמי, זה מתנה מאוד מדהימה. אוקיי. כי גם היום יש לי יום הולדת במקרה.
מזל טוב.
תודה.
מזל טוב.
Yes. אבל אני חושב על זה, שנגיד כן. אנחנו מתלהבים מזה שהוא קוראים לו, נכון? לחיה על שמו. ואני לא יודע אם יש עוד מדינות בעולם, יש עוד מדינות בעולם, אבל בישראל זה קורה שהפוך, בדרך כלל בני אדם נקראים על שמות של חיות.
נכון.
ואין את זה באתיופיה.
אין את זה באתיופיה?
אין, לא נראה לי שיש. אני חושב שאם יקראו לך בשם של חיה, זה בטוח כלל. בג, זה כאילו, לא יודע, מה עוד יש?
כמסה למאזינים שלנו.
אנחנו מופתעים שקוראים לחיה על שם בן אדם, כי אנחנו פה בארץ רגילים עם שמות של חיות, נכון? שיש לבני אדם שמות של חיות, כמו דוב, צבי, יונה, אריה, ומעניין מי מחליט על איזה שם של חיה זה לגיטימי לקרוא, כאילו. מי מחליט? מי החליט שחמור זה כללה דווקא?
שאלה טובה.
וטוב זה טוב, נכון?
נכון, שאלה טובה, שאלה מצוינת.
אנחנו נשאר את זה ככה, זו שאלה פתוחה.
למה סוף זה טוב, חמור זה רע? למה?
למה?
בוא נהפוך את הדברים.
נכון.
אבל מה קורה כשחיות מגלות לראשונה בני אדם?
או, זה מעניין.
כי תמיד שאנחנו, תמיד אנחנו שומעים שגילו זן חדש של חיה כזו או אחרת, אז מעניין איך החיה מקבלת את זה.
נכון, כי תמיד שבני אדם מוצאים חיה חדשה, הם מחפשים כן. איזו הצדקה לקיום שלה. היא תורמת לאוזון פה, היא אוכלת את הזבל שם, וזה, כאילו מעניין אם גם חיות אומרות, מעניין מה הוא תורם, כאילו, אנחנו עובדים פה, בסדר, אנחנו עושים איזה, מתקנים את האוזון, מנקים פה, מה הוא עושה?
אולי יש איזו ישיבה כזאת, כן. מועצת חיות כזאת.
מהדורה נפתחת אצלם ככה בני, בתוך הנחילים,
כאילו, אצלן מגיש ראשי.
חדשות מעניינות.
מה קורה בישראל?
בישראל תמיד כיף, כי בזמן האחרון נהיה פה טוב, עושים מלא מלא שלום, וישראל עשתה שלום נוסף עם מלאווי, ויודיע, מלאווי יודיע על פתיחת השגרירות בירושלים.
מזל טוב.
מזל טוב, וכמו שאמרנו, זה תמיד כיף שעושים שלום. כן. אבל בינינו קורה כאן משהו מוזר, כי מצד אחד אנחנו חיים בתקופה שיש אווירה של סוף העולם. מצד שני, ישראל סוף סוף מחלקת כיפים לחברים בסביבה, סוף סוף כאילו, דווקא לקראת הסוף אנחנו מסתדרים
בסוף,
עם כולם.
בסוף, מרוב שגרירויות, לא יראו את הכותל.
לגמרי. את יודעת שיש סטנדאפיסט, הוא ענק לדעתי, שחי באנגליה, והוא ממלאווי, והוא אומר כפאנץ' שיש אנשים שלא מבדילים בין מלאווי למאלי. אז הוא אומר שמלאווי זה מאיפה שמדונה ימצא את הבת שלה. כאילו, ככה הם בטוח יזכרו.
גדול.
יס. Baby, when the bright lights start to fade, fire up your lighter, float on with the waves, you make me feel like, you make me feel like, you make me When you want to tell a mission, sing up Like you want my emphasis, spin run like a jam, can't tire Endless loving and it can't expire I will say, that I never answer prior You know, sir, you have the loving for me body when you hold me And if you call me, we come Baby, me now let her go Love is like a seed and you reap where you sow And when my blaze it up, me know you're not wrong Want it bad, bad like it against the law Light up, bright up, yes, that me want Grip my palm, my skin, my feel a cup I'm a body, she a draw So me tell you raw אז בערך עוד כשכולנו עוד היינו בסגר, במצרים התגלו כ-59 מומיות.
זה מטורף, אנחנו היינו חייבים לדבר על זה.
כן, זה קרה ליד סקרה, אחד מאתרי הקבורה הפרעוניים החשובים במצרים. הקברים נפתחו אחרי 2,500 שנים, ובתוכם התגלו המומיות בלי מוח.
הארכיאולוגים המצרים מצאו ארונות קבורה צבעוניים, שנגעו בהם עד כה, והם הוצגו בעיר גיזה, לא רחוק מאתר הקבורה. אבל מה עם המוח?
אני לא יודע מה עם המוח, אבל אני יודע שהוא הוסר בעזרת ווי מברזל דרך האף. נשמע סביר סך הכל, לא? איתנו על הקו אלי מלי, מדריך למצרים, זה 40 שנה, בוגר החוג לאגיפטולוגיה בעברית, ומנהל אתר איילה גיאוגרפית. שלום אלי.
שלום אלי. ערב טוב.
שלום לך, ערב טוב. אגיפטולוגיה.
של מצרים, אג'יפשן.
הבנו. עכשיו הכל ברור.
מובן, מילה ראשונה שפעם ראשונה אני רואה אותה.
אתה יכול לספר לנו על האזור בו נמצאו המומיות?
כן, אזור סקרה, אזור שכל מי שמטייל במצרים מכיר אותו היטב, זה אזור כ-20 קילומטר מדרום לקהיר, במדבר, מעל מעמק ההצפה של הנילוס, מצד מערב, שבמקביל אליו, באותו מקום, בתוך העמק, הייתה הבירה הראשונה של מצרים, ששמה ממפיס, או במקרא, מוף. ומלכי מצרים הראשונים, הפרעונים הראשונים, נקברו באותו אזור שנקרא סקרה. אבל בגלל הייחוד של המקום, בזכות המלכים הראשונים, המקום נשאר קדוש. ולמעשה לאורך כל ההיסטוריה המצרית כמעט, מכובדים, פקידים, מלכים, חלקם נקברו שם, לא כולם כבר.
אז אנחנו, המציאות הן מתחילת חודש שעבר, אבל יצא סרט בנטפליקס בדיוק על סקרה והמומיות, על גילויים, כאילו זאת אומרת שזה לא חדש, נמצאים שם הרבה, מוצאים שם, זה לא גילוי וואו, נכון? או שכן.
כל גילוי.
האזור הוא בעצם אזור של אבן גיר, אבל מכוסה בשכבה די רצינית של חול דיונות שמגיע מהמדבר. וכל הזמן מגלים שמה נמצאים. נכון הוא שעכשיו הגילוי היה הוא דרמטי בגלל ההיקף, הכמות.
אוקיי.
דרך אגב, ה-59 מומיות הראשונות שהתגלו, זה הנגלה הראשונה, וכ-17 יום אחרי כן התגלה באותו מקום, בפית, בקבר אחר, בצמוד עוד 12 מומיות, וכבר מגיע לסביבות 70 מומיות, מעל 70, כן?
וואו. ואנחנו יודעים...
אפילו ברמת ביצוע יותר גבוהה אפילו.
ואנחנו יודעים מי היו האנשים האלה, מי היו המומיות.
עד כמה שאני בדקתי, מאחר בכל מאוד מאוד טרי חדש, אנחנו יודעים את התקופה, אבל המומיות עוד לא נפתחו למעשה. כל מה שראינו בתמונות, זה מה שבאנגלית קוראים קופין, זה בעצם ארונות עץ שבתוכם המומיה. ארונות העץ זה לפעמים או עץ או קרטונאז' זה סוג של שילוב של פפירוסים ועצים שמצוירים יפה מאוד, כל הפרצוף של האנשים שראיתם זה לא המומיה, זה רק בעברית היינו קוראים לזה אולי גלוס קמה, אבל הקופין הללו הם באמת עוד לא נפתחו. יודעים את התקופה, זה בערך 650 עד 520 לפני הספירה, שושלת 26. מצרים חיכו לתקופה פרעונית מסביבות 3200 לפני הספירה, ועד הכיבוש ההלניסטי של אלכסנדר מוקדון חיכו ל-30 שושלות, והתקופה שאנחנו מדברים זה שושלת 26. שזה בערך 660 עד 520 לפני הספירה.
אפשר לדעת לפי אופן הקבורה מה היה המעמד שלהם לפחות באותה תקופה?
כן, האנשים האלה לפי השמות שמופיעים, מה שאני ראיתי באמת מתמונות, רמת הקבר גם, האיתורים על הקבר, הטקסטים והאוגליפים, היא רמה מאוד גבוהה, יפהפיה, עם צבעים שאפילו לא הכרתי, כמו צבע תכלת, מאוד חזק. דובר על כנראה פקידים, וזירים, אנשי מעמד הגבוה, בעת ההיא, לא מלכים, לא התגלו של מלכים, אבל בהחלט אנשים מהמעמד הגבוה באותה תקופה. כהנים, רבים מהם היו כהנים, כהנים דתיים.
עכשיו, נגיד, באמת נעלם להם המוח. כאילו, מצאו אותם בלי מוח.
כן, שזה סיפור מעניין.
שזה סיפור מעניין באמת, וגם איך הם יודעים שהוציאו להם את המוח דרך האף?
עם וב.
קודם כל, כנראה שפתחו איזה מומיה או שתיים. בכל זאת, תשמעו, קשה לעמוד בפרץ. אולי פתחו בודדים, אבל העניין של הוצאת המוח מהגולגולת, זה א' ב' של חניתה, עוד מה... אנחנו מדברים על סביבות, נקרא לזה 600 לפני הספירה, אבל החניתה במצרים התחילה בסביבות, בוא נגיד, ההיסטוריה המצרית החל מ-3,000 לפני הספירה. אנחנו מעריכים שהתחילה הקבורה במצרים, גם הדת המצרית התפשטה, אז גם החניתה הפכה להיות פופולרית, והוצאת המוח מהגולגולת זה א' ב', כי זה רקמה שאם לא מוצאים אותה מהמוח, אז היא נרכבת. מה הרעיון? אפשר להגיד מילה אחת על חניתה?
בוודאי.
יופי. חניתה זה בעצם במילה אחת, לייבש את הגוף מהרקמות, לייבש את הרקמות של הגוף, ולהשאיר את השלד עם האור עליו. כך שאפשר לקבור את המת כדמות שהיא לא מתפרקת, שהיא נשארת שלמה. אז כשפותחים את הגוף, יש עברים פנימיים שאותם לא ניתן לחנות, לא ניתן... לייבש, נקרא לזה ככה, אז מוצאים אותם מהגוף. זה הקרביים, מה שאנחנו אומרים. הריאות, המעיים, הכבד, הכליות, ואותם שמים בקדים נפרדים. קוראים להם קדים קנופים. 4 קדים נפרדים.
בקדים מצאו?
כן, בהרבה מאוד קדים כאלה יש לאלפים. תותנחמון, שמצאו את הקבר, שלא מצאו גם את הקדים הקנופים.
וואו.
הם היו ריקים. הם היו ריקים במקרה זה, לא ברור למה. אבל...
2,500 שנה, אחי.
כן, כן. לא, 2,500 שנה זה מה שמתנו עכשיו. בטוט אתה צריך להוסיף עוד 900 שנה אחורה.
וואו, כן. כן. צויות הנחמון.
זאת לא 600 לפני הספרה, אלא 1,350 לפני הספרה, 40, משהו כזה.
טוט הנחמון הוא הכי מפורסם, לא?
טוט הנחמון הוא מפורסם, הוא המלך הראשון שגילו את הקבר שלם, לא נגוע כמעט.
וואו.
עם כל חפצי הלוויה, עם כל חפצי הטקס שנקברו איתו. את התמונות כולם מכירים, כן? של העושר האדיר שהתגלה.
אז תגיד...
אבל החניתה, אולי עוד נסיים את החניתה, מילה אחת, ואז אחרי שמוציאים את מהמוח, בהתחלה שברו. בעורף חור, והוציאו את הקרבה, את החומר המח, אבל בהמשך למדו באמת עם חוט מתכת, להגיע דרך הנחיריים, ולא נעים להגיד, וככה הוציאו, הרבבו, והוציאו את המוח.
לפחות הוא לא הרגיש כלום. תגיד, אז חניתה, זה משהו ששמעו רק לתרבות המצרית הקדומה, או שיש עוד תרבויות שאנחנו מכירים את זה מאצלם?
יש תרבויות רבות. היום מתגלים המון מומיות בדרום אמריקה, בעיקר במדבר בפרו. ברור שחניתה, היום אם אתם מוצאים חנותים כלשהם, מומיות, הם צריכים להיות באזורים יבשים, ששם אין לחות. נגיד במדבר, שכחתי את שמו, בפרו, כן, באזור החוף, מדבר יבש, יש שם מומיות. בסין התגלו מומיות. ברור שאין שום קשר תרבותי בין התרבויות השונות הללו, כי כל אחד הייתה עצמאית לחלוטין.
אבל יש איזשהו קשר, כי גם בדרום אמריקה יש, נראה לי אפילו בפירו, יש פירמידות גם.
לא, במרכז אמריקה יש פירמידות. לא ידעו לנו על שום קשר תרבותי בין אמריקה ואירופה או אפריקה, צפון אפריקה. אבל אם נדבר לא נדבר הרבה על פירמידות, אבל נגיד רק במילה אחת. כשרוצים לבנות מבנה לגובה, כן, גבוה וגבוה, אז הדבר, הבנייה הכי חסכונית והכי הגיונית, בסיס רחב, וככל שעולים, הולך וצר. אז פירמידה, זה הדבר הכי טבעי לבנות.
אוקיי,
כן?
מגניב. אז תגיד, כמה זמן לקחו החפירות באמת?
אז החפירות האלה התחילו ב-1918. אני יודע בדיוק איפה הם... נערכו, זה בעלייה למתחם סקרה, אני מכיר, נראה למטיילים את האוהלים ששם הם חופרים, כי אני יודע ששם עושים הרבה עבודות. זה לא הממצא הראשון מהאזור, זה מין ממש על גבול המצוק שיורד לעמק הנילוס. ובאמת מצאו שם שלוש בורות, עם המומיות מונחות אחת ליד השנייה, כל אחת היה לה, נקרא לה, את החציבת אבן היפה שבתוכה הייתה מונחת. היו מחוסים היטב, ממש חתומים, כך ששום חמצן לא הגיע, הם נשמרו היטב, ובעיקר אף אחד לא חדר פנימה בשביל להשחית אותם, והם נשמרו היטב. אני חייב להגיד שלגבי התקופה, הרי מה אנחנו מחפשים? אנחנו, מי שמטייל הרבה במצרים, ההיסטוריונים, האגיפטולוגים, משהו לחדש, כן? מבחינה היסטורית, מבחינה אומנותית.
ומה החידוש פה?
פה אנחנו לא יודעים. עדיין, חוץ מהכמויות, שבאמת כמות חריגה, התקופה היא תקופה פחות מעניינת אולי את ההיסטוריונים.
במיוחד בשבילנו.
זה לא שיא הפאר של מצרים, זה לא התקופה הרמססית של רמסס השני וכו', שזה היה בערך 1,000 שנה קודם, כן? 800 שנה מוקדם יותר. זה תקופה שנקראת הממלכה המאוחרת. זה משהו בין תקופת כיבוש מצרים על ידי אשור, וכיבוש מצרים על ידי פרס. אז, אבל הייתה שם פעילות, הייתה שם דת, ודת הייתה פעילה, ואנחנו רואים את התוצאות היפות.
זו דת שעדיין קיימת?
סליחה?
זו דת שעדיין קיימת?
לא, דת המצרית העתיקה כבר נעלמה מזמן, ענף האגיפטולוגיה מנסה כבר 100 שנה לנסות למצוא את העקבות של אותה 200 שנה, סליחה, למצוא את העקבות של אותה דת, לפענח את הטקסטים ואת המשמעויות הדתיות, חברתיות, של אותה תרבות מפוארת, אבל לא נשאר שום דבר. מהדת, זאת אומרת, מה זה לא נשאר? רק שרידים, אבל לא משהו פעיל. דרך אגב, הגורם, הדבר, השרידים של השפה המצרית העתיקה, יש בשפה הקופטית. וזאת היא שפה שעד היום יודעים וכותבים, כן? ומדברים פחות, יותר כשהם מתפללים, אבל בקופטית יש שרידים של המצרית העתיקה, אבל זה לא הרבה.
מעניין. אז אנחנו נאחל לארכיאולוגים עוד מציאות, כדי שזה יהיה מעניין, ונמשיך ללמוד, וגם למדריכים, וגם למדריכי טיולים, שיהיה יותר על מה לדבר, ואנחנו נודה לך, אלי מלי.
תודה רבה.
אוקיי, תודה רבה.
בוגר החוג, בוגר החוג לאגיפטולוגיה בעברית, ומנהל אתר איילה גיאוגרפית.
עשית את זה טוב עכשיו.
תודה רבה.
אז אנחנו,
תודה לכם.
אז תודה למאזינים ולמאזינות, אני רוצה להגיד תודה גם לחברתי באולפן, אורטל מוגוס.
תודה שלמה.
ולאורך שלנו, ניר גורלי. מעדכן כאן שבשבוע הבא תהיה לנו תוכנית מיוחדת על הסיגד, אוקיי? כל השעה. ובינתיים אתם יכולים להזין לאפריקן בכל יום רביעי בין השעות 5-6 בתדר 104.9 FM, 105.1 FM, וכמובן אפשר להזין לנו גם באתר ובאפליקציה של כאן, בספוטיפיי, באייטיונס, ואתם יכולים לעקוב אחרינו גם בפייסבוק, אפריקן. עד אז.
הפעם הבאה.
יס, יהיו שלום.
Corola Becondo Pa' que te juegue y puede durar